חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. ההסקט, לדבר זה לא משמין, משודר ביחד עם השותפים שלנו לדרך.
הרפת המקיימת.
הרפת המקיימת, של יוטבטה, שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו אליכם בכל שבוע מחדש, ואנחנו ממשיכים עם הצדפות.
בשבוע שעבר סיפרנו לכם כל כך הרבה דברים על הצדפות, על סוגי הצדפות, ומאיפה הן מגיעות אלינו, וממתי יש לנו צדפות פה בארץ, והיום אנחנו ממשיכים להעמיק, תרתי משמע, בנושא הזה.
אוקיי, אז על מה מדברים?
תקשיב, לשנייה לפני שאני ממשיך לדבר על צדפות, אני חושבת שאני חייבת לעשות סדר במילים.
מה, הצדפה וצדף, מה שאמרת מקודם?
אז באמת, קודם כל, באמת הנושא הזה, שאמרתי שצדף זה השכבה המבריקה הזאת, שיש בצד הפנימי של הקונחייה, אוקיי? שהוא חומר לייצור תכשיטים ולקישוט כלים, ולכן יש תכשיטי צדף.
כן.
ובאמת בימינו אנחנו משתמשים במילה צדף משום מה, לא רק לחומר עצמו, אלא לכל אחת מחצאי הקונחייה, מקסבות הקונחייה.
קסבות.
קסבות, זה מילה נוראית. אבל המילה לחיה השלמה, אנחנו כל הזמן אומרים צדפות, צדפות, צדפות. וביחיד, צדפה.
כן.
אז זהו שלא.
לא.
לא, וזו הסיבה גם שאנחנו מדברים על זה רק עכשיו. כי אני אמרתי, אם אני אגיד בתחילת התוכנית איך אומרים את המילה צדפה באמת, אז כל התוכנית אנשים יגידו, למה היא ממשיכה לטעות? למה היא לא התאמנה על זה בבית? אבל אי אפשר, די, אני טועה, 47 שנים אני טועה.
כמו אני, מבונגולי.
תראה איזה יופי, אמרת עכשיו וונגולי.
כן.
למדת. אתה מוציא אותי רע. כי לא אומרים צדפה.
מה אומרים?
צדפה.
לא נכון, די.
אני נשבעת.
צדפה?
צדפה. נקב נקבה, מלך מלכה, כלב כלבה, שלד שלדה.
נקב נקבה?
נקבה, נקבה, נקבת השילוח.
וואו.
ככה יש צדף וצדפה, אתה יודע למה?
אין לי מושג.
אני אסביר לך דרך המילה כלב.
אוקיי.
המילה כלב במקור, כן. היא מגיעה מערבית, כמו שמילה צדף היא מילה מערבית במקור.
כן.
כלב בערבית זה כלב. ולכן נכון. צורת הנקבה זה כלבה, אוקיי?
אוקיי.
יופי. ולכן זה צדף. צדפה. עכשיו, איך אומרים בריבוי, נכון? כלבים ו... אנחנו
כלבות?
אומרים להגיד
כלבות?
כלבות, כן.
כלבות?
כלבות, כן, סתם שתדע. יופי, עכשיו, וואי וואי. יש לנו צדפים.
אני לא יודע איזה שפה אני מדבר ב-50 שנים האחרונות, זה לא עברית.
עכשיו, מה קורה? הריבוי של צדף זה צדפים, הריבוי של צדפה זה צדפות, כמו כלבה, כלבות.
אוקיי.
אוקיי? יופי. אבל כשגוזרים לאחורה, הרי אנחנו, אף אחד מאיתנו כמעט לא אומר צדפה אחת. אנחנו לא אוכלים צדפה, אנחנו אוכלים צדפות.
נכון.
אנחנו לא קונים מול אחד, קונים מולים.
נכון.
יופי. אז מכיוון שבדרך כלל משתמשים בזה בצורת הריבוי צדפות, אז אנחנו בדרך כלל כשחותכים את זה אחורה, אז הם אומרים צדפה ולא צדפה.
אוקיי.
וככה נוצרה טעות. הטעות נוצרה מזה שאנחנו גזרנו מהריבוי אחורה לצורת היחיד.
קטע.
ולכן אומרים צדפה. ויש עוד טעות שרווחת בקרב לא מעט אנשים.
שהיא?
הרבה אנשים אומרים צדף.
צדף. וצריך להגיד צדף?
צדף, כן.
צדף.
הרבה פעמים ילדים יגידו לך כן. צדף, בגלל שהם אוספים על החוף צדפים. כן.
אז יו, זהו. למה זה כזה מסובך, אפרת?
זה לא מסובך, זה נהדר, זה מעורר, זה כיף, זה תענוג. אני כל כך נהנית. צדפה.
אני לא יודע אם אני אוכל להמשיך את התוכנית בלי לחשוב 6 פעמים על אם אני אומר את זה נכון או לא.
אז בוא נשחרר את זה, כי אין מה לעשות. אי אפשר, די. כאילו, כל כך הרבה שנים אנחנו טועים, אנחנו נמשיך קצת לטעות וננסה.
אוקיי.
אבל רק נשתדל.
טוב.
אז זה תיקון אחד שעשינו.
כן.
תיקון נוסף זה, לא סיימנו מקודם לדבר על עניין הצדפות כמדד לאיכות המים. זרקנו על זה כמה מילים, בוא שנייה נעמיק בזה.
צדפות... כמו שתיארנו מקודם, מה הן עושות? הן בעצם מסננות את המים, הן שואבות מים, צדפה יכולה לסנן עד 25 ליטרים ביום, אוכלות את החומרים המזינים שהן מוציאות משם, ופולטות מים טהורים פחות או יותר. ובאמת, הם סוג של מדד כדי לדעת אם המים האלה טהורים. וגם עוד משהו מעניין זה שאפשר לדעת אם יש איזשהו שינוי בתוואי המים שאנחנו חוקרים לפי מצב הצדפות שם.
Okay.
צדפות יכולות להשתנות, להתחלף. נגיד, יש זנים של מים מתוקים, יש זנים של מים מליחים, אם יש איזשהו מקווה מים שהזנים של המים מתוקים מתמעטים בו ומתרבים בו זנים של מים מליחים, אז אנחנו יודעים שיש איזשהו שינוי במליחות המים, כנראה עלייה, יש זנים של צדפות שנושמות באמצעות זימים, ולפעמים נעלמים ובאות צדפות במקומם שנושמות באמצעות ריאה, יש גם כאלה, אז אנחנו מבינים שזה אזור שיש בו התייבשות עונתית, או שזה בית גידול שמוצב באופן קבוע, אבל מה שמעניין יותר אצל הצדפות, זה שמבחינת בשר, לאכול בשר של חיה, זה החיה שנחשבת לה הכי אקולוגית שיש.
מה זאת אומרת?
בוא נגיד ככה, אוקיי? פרות נמצאות בצד אחד כגידול הכי מזהם שיש על כדור הארץ, אוקיי? בשר של פרה, ומהצד השני של הסקאלה זה גידולים ימיים.
כן.
או חיות ים, או צדפות. בעצם...
כאילו דרגת הזיהום של חיה בדרך כלל נקבעת על פי כמה מים היא צורכת, כמה מזון היא צורכת וכמה שטח...
היא תופסת.
היא תופסת, כן. על פני כדור הארץ.
נכון. זה החישוב הוא כמה מזון היא צורכת, אל מול כמה חלבון היא מייצרת.
כן.
ונגיד, 100 קילו של מזון יספקו 60 קילו של צדפות.
וואו.
שזה המון, כי נגיד, זה פחות מ-10 קילו של בשר, של בקר, ל-100 קילו של מזון. וכמובן שהן צורכות את המזון שלהם מתוך המים שהן חיות בהם. לא צריכים להאכיל אותם במיוחד. לא מאכילים אותם בעצם. הן מסננות את המים ומשפרות את האיכות שלהם. הן דורשות שטח מאוד מאוד קטן, כי הן גדלות בקבוצות צפופות כאלה. הן לא פולטות מתן, הגז שפרות פולטות. הן מסתפקות במה שיש סביבם. לא צריך איזשהו ציוד מכני מזהם כדי לאסוף אותם. הן גם סופחות פחמן מהמים כדי לבנות את השריון שלהם, וכמובן, הן לא צריכות אנטיביוטיקה או כל טיפול רפואי אחר. בקיצור, גידול שהוא יחסית
כן.
לחיה.
אתה יודע,
מאוד אקולוגי.
אני בזמנו ביקרתי בחברת סיקור, אז החברה שמגדלת עצות, וכשנגיע לפרק העצות, אנחנו נעמיק עוד ועוד בנושא הזה. Mm-hmm. אבל באמת, 70% מפני כדור הארץ הם מים, והעובדה שאנחנו כל כך משקיעים בחקלאות, וכל כך מעט משקיעים בחקלאות ימית,
כן.
כשיש לנו שם כל כך הרבה שטחים ש... אולי מהם יכולה לבוא הבשורה, מה יאכיל את המין האנושי, הרי מה שיש במים ואין לנו על פני האדמה זה עומק.
נכון.
כלומר, אתה יכול גם לעשות גידולים ורטיקליים. עכשיו, זה לא שאני קוראת עכשיו לבואו ננצל את הים ככל שניתן, אבל אנחנו באמת במצוקת שטחים ומצוקת תזונה על פני הפלנטה. אז כן, צריך לחשוב גם על זה, ואם אתה אומר שמ-100 קילו שהצדפה צורכת, היא מייצרת 60 קילו של בשר, שזה פי... 6 ממה שבקר מייצר. זה מטורף.
זה משמעותי.
מאוד 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 משמעותי.
כן.
אוקיי?
טוב.
שניכנס למטבח?
בואי ניכנס למטבח.
אז בואי ניכנס למטבח ונשאר בחיים.
אוקיי.
כי אני חושבת שבאמת, הדבר הכי חשוב בצדפות, זה לא לאכול צדפות מקולקלות.
נכון.
ומה זה אומר לא מקולקלות? זה אומר שצדפה צריכה להגיע לסיר כשהיא חיה. צדפה מתה, ברגע שהיא מתה, מיד מתחילים לפעול עליה, אנזימים שהופכים אותה קודם כל ללא טעימה, אבל בעיקר לרעילה. היא לא טובה לנו.
כן.
איך יודעים שצדפה חיה? זה מה שנקרא, אם החלטתם לבשל צדפות בביתכם, אז היא תיסגר ברגע שהיא תהיה נתונה לאיזושהי הפרעה. היא חיה, היא נמצאת בתוך השקית, היום את המולים אפשר לקנות טריים בתוך שקית רשת כזאת. אז ברגע שתשטפו את השקית, תשימו את השקית בתוך מים קרים, מיד כל הצדפות החיות נסגרות. אם היא נשארת פתוחה, היא מתה לפני שהגיעה לכם הביתה, ואת הצדפה הזאת אתם צריכים לזרוק. גם אם היא שבורה כמובן, כי אם היא שבורה, לא תוכלו לראות את אפקט הסגירה.
כן.
אבל חשוב להגיד שאם היא מאוד 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 כבדה וסגורה, מאוד מאוד חזק, יכול להיות שהיא מכילה גם מלא 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 חול. זאת צדפה שהייתם כן רוצים שתיפתח, או שלפחות תעבור איזושהי סירקולציית נוזלים לפני שאתם מכניסים אותה לסיר. זה, אחר כך נדבר באיך מנקים את הצדפות מהחול. אז קודם כל אמרנו, באמת היא צריכה להיות סגורה, אחרי ששתפתם אותה במים. אבל הדבר השני, כשמכינים בבית, הדאבל צ'ק, זה שאחרי הבישול, זורקים את הסגורות שלא נפתחו. עכשיו אני רוצה לשים כוכבית.
כן.
בעיקרון, אנחנו יודעים, גם במסעדה, הגישו לכם לשולחן עכשיו קטירה של מולים, יש כאלה שהם פתוחים, יופי, יש כאלה שהם סגורים, אתם אמורים לזרוק אותם, אתם לא אמורים לאכול אותם. אני קצת מופרעת, אני גם לא אוכלת את אלה שפתוחות ממש רק במעט. כאילו, אני לא אלחם בצדפה ואנסה לפתוח אותה. עכשיו, אני יודעת שיצאו מחקרים בשנים האחרונות שהוכיחו שתמיד בערך 10% מהצדפות יישארו סגורות אחרי הבישול. שהם לא נפתחו.
שהם חיות, שהם טריות וטובות.
והן טובות והכל בסדר, ואם נפתח אותם ונשלח אותם למעבדה, אז הצדפות האלה יוכח שאין טובות למאכל והכל בסדר. זה לא מעניין אותי המחקרים האלה. אל תבלבלו אותי עם עובדות. אני הולכת עם לא מה שמחקר עכשיו גילה, אלא עם תרבות קולינרית אירופאית של מאות שנים של אכילת צדפות, שאומרים, את הסגורים אתם זורקים. הם יודעים יותר טוב מאיתנו, ובטח ובטח יותר מבן אדם שעובד במעבדה, מה טוב ומה לא.
אני לא יודע אם הם יודעים יותר טוב מבן אדם של מעבדה, אבל לאף אחד אין מעבדה בבית, אז למה לקחת את הסיכון?
אתה אף פעם לא יכול לדעת אם המחקר הזה לא מומן על ידי חברה שמשווקת צדפות, ושמאוד מאוד משתלם לה, שתניח ש10% עליהם עדיין טובות.
אוקיי.
זה הבעיה שלי, שאני אף פעם לא יודעת, אין פה איזשהו גורם מסחרי מאחורי המחקר. אני אומרת, מורשת תרבותית שאוכלת צדפות כל כך הרבה שנים, וכולם אומרים לזרוק את הסגורות, אלה שנשארו סגורות בבישול, אני איתם.
אוקיי. Okay.
עכשיו אני רוצה קצת לדבר על למה באמת חשוב שהצדפה הזאת תהיה בחיים.
כן.
וזה הנושא של הרעלת צדפות.
אוקיי.
Okay. עכשיו, עוד כוכבית שאני רוצה לשים, זה להגיד שאתם מוזמנים להריץ קדימה, אם אתם אנשים פחדנים.
למה?
כי לא בטוח שתוכלו צדפות אחרי מה שאני הולכת להגיד.
אוקיי.
Okay. אני, זה קצת הבהיל אותי. יש 4 סינדרומים של הרעלות מצדפות, שהם חולקים מאפיינים דומים בחלקם, והם יכולים להיגרם בכל אחד מסוגי הצדפות. מולים, וונגולה, אויסטרים, סקלופ, רייזור, בכולם עלולה להיות הרעלת צדפות. כל סינדרום נגרם מפתוגן אחר, ולכן יותר אופייני בסוג זה או אחר, אבל זה פחות חשוב, אוקיי? אני לא אתחיל עכשיו להגיד לכם, בזה יהיה את החרידה כזה, בזה יהיה את הטפיל הזה, לא, זה יתיש. אבל אני רוצה להסביר מה קורה שם.
מה קורה?
מאוד מודאגת.
נו.
הרי זה חיות שאוכלות בפילטרציה.
נכון.
נכון, כלומר שואבות את המזון מהסביבה שלהם, ולכן אם אין שאבו יצורים מיקרוסקופיים שמכילים טוקסינים או מפרישים טוקסינים רעלנים, הם פשוט מכילות את אותו טוקסין. וככל שחם יותר בחוץ, כלומר שהמים יותר חמים, ככה הם יותר מועדות לפורנות. כן. מה שאומר שיש לנו בעיה גם בעונות יותר חמות, וגם עם משבר האקלים שהולך ומחמיר, שהולך ונהיה חם יותר. הם יותר ויותר רגישות. ובאמת, זה החלק בתוכנית שהוא מבחן כמה אתם אוהבים אוכל. אם אחרי מה שאני הולכת לתאר כאן, אתם ממשיכים לאכול צדפות, אתם ממש אוהבים אוכל. תנו לעצמכם פרס.
אוקיי.
הסוג המשלשל.
והזנה ירדה לאפס.
לא, פשוט תקשיב. הכותרת זה שלפיש פויזנינג, אוקיי? ויש את הסוג הדייריאל, שזה המשלשל, הנוירוטוקסיק, הפרליטיק והאמנסטיק, אוקיי?
Okay.
אז המשלשל זה כשמו כן הוא, בעיקר כאבי בטן, תופעות בטן, בחילות, הקאות, דתה, מתחיל חצי שעה אחרי שאוכלים את הצדפה, ואז אין ספק שזה מזה, נמשך בערך יום, עובר.
עובר.
קרה לי. יותר מפעם, יותר מפעמיים.
Been there, done that.
כן. הסוג הנוירוטוקסיק זה קצת כבר יותר בעיה, כי לצד הבחילות והקאות וכל העניינים האלה, קצת תרגישו את השפתיים שלכם נרדמות, את הפה ואת הפנים, אולי גם קצת את הגפיים.
מה, זה כמו אלרגיה?
כן, תתחילו להרגיש קצת נמלים את הילות או עצבים נשרפים. בוא נגיד שאם אתם מרגישים קצת חוסר שיווי משקל, אובדן קורדינציה, רחבת אישונים, כאבי ראש, עייפות, אם אתם נראים מורעלים, זה מה שיש לכם. הבשורה הטובה, זה חולף וזה לא משאיר נזקים. כן. סבבה?
כן.
לא פאניק.
כן.
זה אגב הסוג שלדעתי עירית שנקר, שראיינו אותו בפרק על נורמנדי או בריטני, היא תיארה לנו את הדבר הזה. הסוג המשתק, זה גם מגיע איזה חצי שעה אחרי האכילה, אותן תופעות של כאבי בטן וכו', ופה קצת...
ושיתוק?
קצת קוצר נשימה, פייבש, דיבור מבולבל, חוסר התמצאות.
בקטנה.
גם זה חולף.
בקטנה.
בקטנה. No panic. יש רק בעיה עם סוג אחד.
זה שגורם לך למות.
אמנסטיק.
נו.
שכחה. זה גורם לאובדן זיכרון לזמן קצר. לא זיכרון עובד לזמן קצר. הזיכרון לטווח קצר עובד קבוע.
אוקיי.
פגיעה מוחית ומוות. זה מאוד נדיר.
תאכלו צדפות, זה טוב. זה טוב לכם.
איך אני חושבת שחשוב להביא את הדבר הזה למאזינים שלנו.
אבל נורא קל להתחמק מזה, פשוט אל תאכלו צדפות סגורות.
בדיוק.
או צדפות שלא נפתחו, כאילו צדפות שלא נפתחו.
אל תאכלו צדפות שלא נפתחו, אל תאכלו צדפות במקומות מפוקפקים, זה הכל.
כן.
יפה, תודה רבה. המציגה היא נערופה. אפרופו זה, אתה מקודם אמרת,
כן.
שאתה רוצה לדבר על טבעונים, אולי כי פשוט כי כולנו הפכנו הרגע לטבעונים, טבעונים אוכלים צדפות.
את יודעת, זה סוגיה.
זה סוגיה.
כי זה חיה.
נכון.
אבל, בגדול, לפי המחקרים, צדפות לא מרגישות כאב. בגלל שהן מוגנות בשריון קשיח, ומנגנון הכאב כנראה לא התפתח בלי מערכת עצבים מרכזית. אין להם גם מוח שיודע לפרש את זה ככאב. הן בנויות על מנגנונים אחרים. מה שכן יש להם זה מנגנון בריחה, התרחקות מאויבים, שהן נפתחות ונסגרות כשהן מרגישות סכנה ומתרחקות.
אוקיי.
עכשיו, יש גם צמחים מסוימים שיש להם את אותו מנגנון של נכון. התרחקות ברגע שהם מזהים איזשהו שינוי סביבתי.
פיד בי סימור.
בדיוק. עוד דמיון בין צדפות לצמחים זה דרך הרביעה. ברוב הזנים של הצדפות, כמו שאמרנו, הרביעה מתבצעת באמצעות הפצת זרע וביציות בזרם המים, הם נפגשים בצורה עצמאית, ומתפתחים כאילו ברגע שהם מוצאים איזשהו מצע, איזשהו קרקע לגדול עליו, שיכול להיות אפילו אגב קונחייה של צדפה אחרת.
כן, לפעמים זה קורה. גם במולים לפעמים יש מול נכון. שדבוקה עליו צדפה קטנה.
מצחיק, לא?
כן.
כן. בכל מקרה
אני,
גם...
אני יישב לי פה. אתה יודע למה?
נו.
כי המול יושב לו על סלע.
כן.
בא הצדפה אחרת, לא רואה אותו.
אין לה זמן. נדבקת
עליו.
אני הייתי פה קודם.
סליחה, תושבת עליי. סליחה.
בכל מקרה, המנגנון הזה של הרוויה, זה מנגנון שנורא דומה לצמחים. גם צמחים מפיצים את הזרעים שלהם ברחבי הרוח, ומוצרות קרקע פוריה וגדלים.
אוקיי.
ובעולם של הטבעונים האתיים, אלה שעושים את זה מטעמים אתיים, יש איזשהו שיח לא פתור. אני בטוח שהרבה טבעונים ישראלים לא נתקלו בו, כי צדפות זה לא מאכל כל כך נפוץ פה במדינה, אבל בעולם הרחב הוא קצת יותר מדובר. זה לא חד משמעי לגבי הצריכה שלהם. יש טבעונים שאוכלים צדפות, הם נקראים אוסטרוויגן, ומבחינתם הצדפות הם סוג של ירקות מהים כמו עצות. כי יש להם מקור מאוד טוב לחלבונים, ב-12 וכל מיני כאלה.
אין, העיגולי פינות.
עיגולי פינות, זה כמו שעון שבת. לא?
קצת.
קצת.
כן. היא לא זזה, זה צמח.
כן, יש כאלה. אז זה נושא לא פתור, זה נושא מאוד מאוד מעניין. אני ממש הופתעתי כשגיליתי אותו.
בסדר?
כן.
אז יש טבעונים שאוכלים צדפות.
אז יש טבעונים שאוכלים צדפות. אנחנו בטוח אוכלים צדפות.
אוהו, אם היינו יכולים, אני מדברת בשם עצמי, אם הייתי יכולה, הייתי אוכלת כל יום צדפות.
כן?
אני מתה על צדפות, זה גם, זה כמו להגיד, הייתי אוכלת כל יום ירק, זה משפחה שלמה.
משפחה שלמה.
מערכה שלמה.
אז בואי נדבר על המשפחה השלמה הזאת, כן. מהצד הטכני של איך קונים צדפות, איך מחסנים צדפות,
אוקיי.
ומה עושים איתם.
אז קודם כל קונים צדפות טריות, לא קפואות. זה, יש קפואות בשוק.
כן.
אבל אני אומרת, אם כבר השקעתם, אז תקנו טריות.
גם המחיר לא כל כך גדול. ההפרש הוא לא כל כך
נכון.
גדול.
נכון. כאילו, אני ראיתי כבר בחנויות את הצדפות הניו זילנדיות שדיברנו עליהן קודם.
המולים.
המולים הירוקים. כאילו, הם מגיעים רק כקפואים, כמחצית עמול כזה, עם חצי קליפה.
כן.
זה לא מספיק, כי צדפה היא בעיקר טקסטורה, והיא צריכה את הנגיסות המענגת הזאת שלה, וברגע שהיא הייתה קפואה, זה לא אותו דבר. כן אפשר לעשות עם זה את הצדפות הטורקיות, כמו שהטורקים עושים, הצדפות הממולאות באורז.
באורז, כן.
או על פאיה, זה נורא 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 יפה. אבל שוב, אני חושבת שעדיף צדפות טריות, כאלה שמגיעות, נגיד אם זה מולים או קלאמס, בתוך שקיות רשת כאלה, לוקחים אותם הביתה.
כן.
אני שמה את הרשת הזה בתוך מסננת, ועל זה מגבת לחה במקרר. ככה אני מאחסנת מולים.
ככה צריך לאחסן. מולים וגם אויסטרים, כל החיות שחיות, שנושמות, לא מטביעים אותם במים, באחסון, במקרר, הם כבר יצאו מהים, אבל בהחלט צריכים לשמור על הלחות שלהם, שלא יתייבשו וימותו.
כן, וגם לא צריך לעשות את זה לאורך זמן, כלומר, קניתם צדפות, אנא מכם, בשלו אותם באותו היום, או מקסימום יום אחרי. חבל, גם אני מאמינה שכל יום שעובר יהיו יותר כאלה שיחרפו את נפשן במאבק במקרר.
במקרר.
מאבק על הקדירה שבדרך.
כן, מתכוננות נפשית לקראת התופת.
וגם כאילו, כבר קניתם, אין טריות, יאללה, מה שנקרא, לסיר ולשולחן.
בהחלט, ודגש לשמור על המגבת לחה. זאת אומרת, במקרר שלנו יש עברור, המגבת יכולה להתייבש, לשמור עליה הלכה, הן צריכות את הלכות הזאת.
וגם המסננת, לא צריך עכשיו כאילו שהם יהיו ממש ממש באוויר קצת, רק שלא ישרו בתוך מים.
כן.
כן.
אוקיי, עכשיו יש לנו צדפות במקרר, אנחנו רוצים לבשל איתם. צריכים דבר ראשון לנקות אותם, הם מלאות בחול.
אז יש כל מיני שיטות שטיפה. בגלל שאני קונה בעיקר מולים הביתה, אני לא קונה כמעט רייזור, שיכולות להיות ממש מחופרות בחול,
כן.
אז את המולים אני פשוט שמה במסננת, ושוטפת בהמון, המון, המון, המון מים זורמים. המון. אבל אני יודעת שבמסעדות הרבה פעמים, השיטה היא מה שנקרא, הטבלה.
כן. מה שעושים, מחכים מים. האחוז של המלח במי ים הוא 3.5%. זאת אומרת, לכל ליטר 35 גרם של מלח, לכל ליטר של מים, יוצרים להם סביבה שדי מזכירה להם את הים, כמובן זה איכות של מים אחרת, פחות מינרלים, פחות חלבונים.
את בים, חזרת הביתה.
אבל כן, נותנים להם כמה שיותר לחשוב שהם חזרו הביתה, שנייה לפני שמפשלים אותם, אבל נותנים להם, כן, אבל נותנים להם סביבה כמה שיותר טבעית להם, ואז הן מתחילות בפעולת סינון בעצם, הן מכניסות מים, יורקות פסולת, מחפשות לאכול בעצם, וככה הם יפרישו כמה שיותר מהחול, או לכלוך, או פלנקטון, או whatever שיש בתוכם, משרים את זה ככה כמה שעות.
אשכרה, במקרה?
זה בסביבה קרה, כן. תחשבו גם במי הים, קר.
כן.
המים החמים, כמובן, דיברנו על זה שאוכלים את זה רק בחודשים קרים וכו. ואז באמת נראה שבתחתית הקערה הזאת היא יכול.
כן.
אבל זה לא שיטת היחסון. שיטת היחסון, מה שאפרת הסבירה מקודם, על מסננת, יבש. זה רק כדי להשרות אותם שעתיים במים, שיוציאו את החול שלהם.
אבל מאוד מאוד חשוב, גם אמרנו את זה קודם, את עניין הזה של איזה צדפות אנחנו משרים במים, או איזה צדפות אנחנו שוטפים במים, את אלה שהן לא שבורות. קודם כל את אלה שלא שבורות, ואחרי ההטבלה הזאת, או השטיפה הזאת, אנחנו זורקים את אלה שפתוחות. כלומר, הטבילה במים או השטיפה במים אמורה לגרום לכל הצדפות החיות להיסגר. כן. אין מה שנקרא, חוו הפרעה כרגע לשלווה שלהם, ולכן באוטומט הם ייסגרו. כאלה שלא נסגרו, זה אומר שהן נפטרו לפני התהליך הזה, והן צריכות ללכת לפח. זה הבדיקה הראשונה שהן חיות.
דבר שני, כשבמולים עסקינן, אז מולים באמת מגיעים עם הזקנקן הזה, שהן נאחזות במצע גידול שלהם בו, צריך להוריד אותו.
כן.
השיטה הכי פשוטה להוריד אותו, זה עם טורנה, סכין מטבח קטנה כזאת, פשוט לתפוס את זה בחיבור שלו עם הקונחייה ולתלוש.
אפשר גם עם האצבע.
אפשר גם עם האצבע, זה קצת חלקלק וכזה, זה לא תמיד נוח.
אבל אפשר.
ואפשר, ויש כאלה שגם מקרצפים עם סקוטש, את הקליפה, במיוחד אם יש עליה לכלוכים או
חתיכות צדפות אחרות.
כן, כל מיני דברים
אתה
כאלה.
אתה מקרצף עם סקוטש? אני לא רואה סיבה לעשות את זה.
אני לא מקרצף, אבל יש אנשים שזה פחות מתאים להם, כאילו בתבשיל שלהם, זה גם יכול ליפול פנימה לתוך התבשיל, וזה כמו אבן לאכול אותה וכאלה. בדרך כלל, בכל שלב הניקוי והערבול במים וכל הזה, מה שלא דבוק, ייפול.
אוקיי, אז אחרי שאתה תובל אותם במי מלח אחרי כמה שעות, אתה מסנן, שוטף תחת מים זורמים, אני בטוחה, נכון? אנחנו מוצאים את כל המליחות, ואז מתחיל בעצם תהליך הבישול, כלומר, מהרגע הזה, הן צריכות להגיע לסיר.
כן.
כלומר, מפה אתם לא עכשיו מחזירים למקרר וכאלה, יאללה, אודרו, בואו נבשל את הסיפור הזה.
חוק הברזל הוא הכי קל בעולם. חום מאוד גבוה וזמן מאוד קצר.
כן, חום מאוד גבוה, זמן מאוד מאוד קצר. אני יכולה להגיד שבעיקרון, אחרי נגיד 2-3 דקות, הן כבר אמורות להיות פעורות לרווחה, בין אם זה המולים או הקלאמס או הצדפות טער, וזהו. וזה אומר שהן מוכנות, הן בשלב הזה מאוד מאוד נגיסות. יש בהן נגיסות יחסית גבוהה. אני יכולה להגיד שכשאני עושה את זה למשפחה שלי,
הן לא קשות, אבל הן לא מסטיק.
הן לא מסטיק. אני עושה קצת יותר, כלומר, במול מריניאר, גם עם כל התהליך שאתה יודע, להוסיף את היין, ואז להוסיף את קצת חמאה, ולירקות. זה יוצא יותר, זה יוצא כבר באזור החמש, שש, וזה בסדר.
צריך אבל שוב, 5-6 דקות, זה זמן בישול קצר, אם תרתיחו אותם 10 דקות, רבע שעה.
לא, די, הן מתות.
הן מתות, מתות הכוונה הן נהרסות.
כן.
וגם במולים, הרי מולים מתחילים נורא נורא בהירים, וככל שהם מתבשלים, הם נהיים יותר כתומים. אז גם אפשר, יש נקודה שבה אתם לא רוצים כבר שהם יגיעו לצבע כהה מאוד.
זה כמה פעמים אנשים שאלו אותי אם יש הבדל בין מול לבן, לבנבן, למול כתום.
באמת?
זו שאלה שנשאלתי מלא 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 פעמים. כן, כן.
מה את עונה?
לא יודעת.
לא יודעת.
האמת שאני, היה איזה שלב שחשבתי שאולי זה זכר ונקבה. אבל לא.
לא, זה זמני בישול.
כן. אבל זו שאלה שהרבה פעמים אנשים שואלים, כי באמת מטרידה, אבל כשחושבים על זה נגיד על שרימפסים, גם שרימפסים נהיים יותר כתומים ככל שהם יותר זמן במים. אז באמת, 5-6-7 דקות, טופ, 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 לא, באמת שלא צריך יותר. ברגע שהן פעורות, הכל טוב. ולזכור מה שאמרנו קודם, מול שלא נפתח, אני אישית לא אוכלת אותו.
כן.
יש כאלה שאוכלים. אגב, מה זה מבחינתך מול שנפתח? כמה הוא צריך להיפתח?
קצת.
מה זה קצת?
הוא לא צריך להיות פעור כולו.
מה זה קצת?
אם הוא התחיל סגור והוא נפתח ל-3 מילימטר, מבחינתי הוא פתוח.
3 מילימטר מבחינתך זה פתוח.
כן.
אבל לא פחות.
לא, לא פחות.
זה כמו פיסטוק. עד איפה אתה נאבק?
אם תשברו שן, זה לא. את מכירה גם את אחרי שהמולים מוכנים, כשמשתמשים במול שכבר אכלנו, משתמשים בקונחייה שלו כפינצטה להוציא את הבשר של המול, אני נורא אוהב את זה.
אני חינכתי את אור, אור אוכל ככה, המול, ואנחנו נסביר, את המול הראשון פשוט פותחים, אוכלים, ואז המול הריק הוא בעצם המלקחיים שלכם כדי לשלוף את שאר המולים מתוך המולים האחרים.
שומר על אצבעות נקיות, נורא נורא כיף.
כן, ישר גם אתם נראים מבינים.
כן.
אור מת על זה.
מה זה כיף?
זה נורא 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 כיף.
זה כיף גדול. עכשיו דיברנו על מולים, זה נכון גם לוונגולה.
מה עם סקלופ אבל?
סקלופ זה משהו אחר, בגלל שבלי הקונחייה יש לנו רק בשר. אנחנו שוב עובדים על אותו עיקרון של זמן קצר, חום מאוד מאוד גבוה, אבל עדיף לצרוב אותם נגיד בשומן, כן. בחמאה, בשמן זית, חום מאוד גבוה, ושוב, בגלל שאנחנו מדברים, תמיד אנחנו מתעסקים בחום מאוד מאוד גבוה, וזה נכון לכל דבר, לאו דווקא לצדפות, חממות המחוות בלי השמן. כשהמחוות כן. חמה, ברגע האחרון תוסיפו את השמן, תוסיפו את הצדפות, זה יוריד קצת את הטמפרטורות בישול, אבל לא יסרף לכם השמן בינתיים.
כן. אגב, סקלופים גם אוכלים אותם נעים, אני מאוד אוהב את סקלופ נע, אז כאילו, פה אין כל כך את העניין של נפתח נסגר, גם בין זה את העניין של נפתח נסגר, כי הרבה פעמים אנחנו מקבלים אותם בלי צדפה.
נכון. כן. עוד דרך נהדרת לאכול צדפות וסקלופ בעיקר, זה על הגריל. לעשות אותם על מנגל, גריל פחמים.
מה, הם נועדו להיות על שיפוד.
הם נועדו להיות על שיפוד, זה כמו לוליפופ כזה.
הם נולדו מרשמלו. בואו נעצב חיה בצורת מרשמלו, שיהיה להם קל לצרוב לעשות על המנגל. וואי, זה גאוני.
זה נורא נורא טעים.
המרשמלו בדמותן או אין בדמות המרשמלו? כי הם רק חצי מיליארד שנה, אתה יודע.
כן, אז, ועל כן.
קיבלתי את התשובה.
ועל כן קיבלת התשובה. ועוד דרך שלישית להכין אותם, זה לצלול אותם בתנור.
מה?
על קונחייתם בחום עליון.
את המרשמלו, אני אומרת.
את המרשמלו.
את הסקלופ.
את הסקלופ, זה גם, גם מולים, פותחים אותם, משתמשים רק בחצאית. בחצאית.
אהבתי.
זה באמת חצאית, סוג של חצאית.
סוג של חצאית, מולים חצאית. טוטו.
מה רציתי להגיד?
אתה רואה עכשיו את הוויז'ן הזה של מול רוקד עם חצאי טוטו? אתה רואה את ה...
עכשיו כן. כן, כן. עכשיו כשאת אומרת.
זה נחמד.
זה מזכיר לי קצת את... לא ברבא, איך קראו לו? ברבאבא? החציל, ברבאבא החציל?
נו.
הוא קצת נראה כמו מול. לא? ואני רואה אותו לגמרי, ברבאים הרוקדת עם החצאי טוטו הזאת לגמרי. בכל מקרה, כדי להוציא מולים מקונחייתם, צריך לחלוט אותם. זאת אומרת, כי הם יהיו סגורים, ואתם רוצים בעצם לצלוט אותם בתוך קונחייה, אז צריך להרתיח מים, להמליח את המים, לזרוק את המולים, להוציא אותם אחרי כמה שניות, 30 שניות, דקה, להעביר אותם למי קרח, ואז בעצם הם פתוחים, ואנחנו יכולים להתעסק עם הבשר עצמו. גם כשאת כובשת מולים, אז...
אני עושה את זה על מחוות יבשה, מחוות יבשה, שמה את כל המולים במחוות, סוגרת המכסה, מהלהבה בינונית גבוהה, ומנערת את המחוות כזה, בשביל שכולם יגיעו לאזור החום, ויבינו שזה הזמן להיפתח. זה הזמן לברוח, את הקונחית לפתוח. די, די, זה לא יפה. אמרנו שאין להם תחושת כאב, נכון?
אין להם תחושת כאב.
אז תודה, בסדר.
את יודעת אבל על מה לא דיברנו, שנייה לפני שניכנס למטבח ונדבר על הדברים שאנחנו אוהבים להכין מהם?
מה?
יש אנשים שאלרגים.
נכון.
לצדפות.
נכון.
זה ממש אלרגיה נפוצה.
כן.
אלרגיה לפירות ים היא אלרגיה, עד כמה שאני יודע, שיכולה להיות מאוד מאוד מסוכנת.
כן, כל אלרגיה אמיתית, לא רגישות, היא דבר שעלול להיות מסכן חיים.
את יכולה שנייה במשפט קצר להסביר לפשוטי העם, אני ואולי חלק מהמאזינים, מה זה בעצם אלרגיה?
אלרגיה זה מצב שבו הגוף מזהה את מה שהכנסת אליו כאויב, ומפתח מולו תגובה אלרגית, הוא שולח כדוריות דם לבנות מסוג מסוים, שמפרישות, הכדוריות האלה מפרישות איסטמין, בעצם חומר שאומר פאניקה, אוקיי? כי אנחנו כרגע מנסים כאילו להתמודד עם הדבר הזה, והעניין הוא שהגוף נלחם כל כך קשה, שהוא בעצם, האלרגיה עצמה בסופו של דבר, היא זאת שיכולה לגרום לתופעות הקשות ואפילו למוות.
זאת אומרת, ניצחו בקרב, אבל מתו בדרך.
כן, אתה יודע, כאילו, אוקיי, אני לא רוצה את הדבר הזה בגוף שלי, יש התנפחות, חסימה של הגרון, הכל, זה יכול להיות מאוד מאוד מסוכן.
זה יכול להיות גם סתם אלרגיה על האור, פריחה, נגיד אני, אם אני נוגע בפירות ים בלי כפפות,
כן.
נהיה לי פריחה.
וכשאתה אוכל, זה לא עושה לך שום
כלום,
דבר?
כלום, שום דבר.
זה
רמה מאוד ממוחה, כאילו, של איזושהי רגישות כנראה לחלבונים שיש בהם.
יש פה איזה עניין, כי אלרגיה, אתה יודע, א', אלרגיה יכולה להופיע בכל שלב בחיים. כלומר, זה שאתה נגיד, היום לא אלרגי לפרי ים, זה לא אומר שמחר לא תהיה אלרגי לפרי ים. כאילו, once היא מגיעה, ואז היא כבר נשארת.
היא מגיעה באותה עוצמה, או שהיא מתחזקת? זאת אומרת, אני היום יאכל שרימפס ויהיה סבבה, מחר יאכל שרימפס וימות?
אתה אומר, האם הפעם הראשונה שבה תופיע תופעה אלרגית היא חמורה כמו הפעם החמישית או השישית שתופיע?
כן.
בעיקרון זה עלול להחמיר, אבל זה יהיה הדבר הכי פחות אחראי מצדי להגיד משהו חד משמעי כאן, כי אלרגי, א', כי אלרגי היא דבר מסכן חיים, ואני ממש לא מתכוונת לקחת את זה לאחריות שלי להגיד כזה דבר, אבל אם יש לבן אדם אלרגיה, והוא תמיד אומר, יש לי אלרגיה קלה, לא יודעת אם הייתי מתייחס לזה לאלרגיה קלה. אתה אף לא יודע מתי זה עלול להיות אלרגיה יותר חמורה.
אוקיי.
אני כן יכולה להגיד בוודאות שבן אדם שיש לו אלרגיה לפירות ים, לא ייגע בפירות ים, הוא לא ייקח את הצ'אנס שפעם אחת האלרגיה הזאת תהיה קשה יותר. כי מה הטריגר לאלרגיה קשה יותר? האם עצם החשיפה לחומר, או עצם החשיפה לכמות החומר? לא משחקים עם הדבר הזה. אם מישהו יודע שיש לו אלרגיה, הוא לא נוגע בדבר, נקודה.
כן.
אני יכולה להגיד לך, אגב, שאכלתי, כשהייתי בלונדון, הייתי בברט,
כן.
וישבו לשולחן לידי שתי בחורות ספרדיות, השולחנות שם נורא נורא קרובים אחד לשני, אז אתה ממש יכול כאילו...
אחד על השני.
אחד על השני, וזה גם נורא נורא תחמד, בגלל שכאילו אני קצת מדברת ספרדית, עומרי קצת מבין פורטוגזית, וקצת הוא מבין הכל.
תראה אותך, זה משפחה חובקת עולם, לא ידעתי.
בקיצור,
נו.
למה אני אומרת את זה?
למה?
כי אנחנו יושבים באמצע מדברים עברית, אבל מה מבינים מה כולם מסביבנו מדברים.
אוקיי.
קיצור, ישבו לידינו זוג בנות חמודות מספרד, והם אמרו שיש לה אלרגיה מסכנת חיים. לפירות ים.
אבל אין בעיה, תביאו את המולים.
לא, וזה היה מדהים לראות את המסעדה מתפקדת. אתה ראית שאורם נועל אלרגיה.
וואלה.
ראית. באותו רגע מלצרית אמרת, תודה רבה, הלכה למנהל משמרת, מנהל משמרת מאותו רגע לקח את הטיפול עליו, הוא זה שניגש לשולחן, שאל בדיוק שוב מה הבעיה ממקור ראשון, לא שמע על זה במלצרית, הלך, חזר אחרי 5 דקות עם תפריט, שמסומנות בו כל המנות שהיא יכולה להזמין. עכשיו, זה מסעדת מנגל, הכל על האש.
כן.
והם אמרו, תקשיבו, האש פה, כאילו על המנגל יש את הכל.
כן.
EF, כל דבר שהוא על המנגל הוא לא סטרילי. אלה המנות שאנחנו יכולים להכין לכם בצורה נפרדת בתוך מחוות.
סטרילית.
סטרילית. ועדיין, עכשיו, זה הבהיר לי דבר אחד, וזה כזה משהו להגיד לאנשים על אלרגיה.
כן.
הם הפעילו את הנועל הכי נכון שאפשר, והכי רציני שאפשר, אבל המשמעות של זה הייתה, שלקח למסעדה בערך 40 דקות, עד שהם יכלו לקחת את ההזמנה כמו שצריך. כי היה שם דיון, ומה אפשר, ומה אי אפשר, וזה, ולכן, אם באמת יש לכם איזושהי אלרגיה, הכי חשוב זה לידע את המסעדה מבעוד מועד, ואז המסעדה יכולה להיערך לזה, כי השלב הזה שאתה מגיע למסעדה, ולוקח כל כך הרבה זמן לטפל בבעיה שלך,
כן.
כי זו בעיה חדשה והם לא נערכים לה, זה לא שווה את זה. כאילו אין לי ספק שאתה יודע, כזאת מסעדה נהדרת, שיודעת מבעוד מועד שיש כאן בעיית אלרגיה, יכולה, לא יודעת, אפילו אולי לנקות חלק באזור המנגל, בשביל שיהיה סטרילי, בשביל שהם יוכלו להכיל את הבחורה הזאת באותו הערב.
סיפור באמצע סרוויס לנקות מנגל זה סיפור מהפכה?
לא, אני אמרתי אם הם היו יודעים מראש.
אוקיי.
זה העניין, אם הם היו יודעים מראש היה הרבה יותר פשוט, כי פה לא רק שהם נדרשו לתת לה מוצרים סטרילים, אלא גם בטכניקת הכנה סטרילית.
כן.
כלומר, מי שלא מבין מסעדנות לא יודע כמה זה מסובך עכשיו לנקות מנגל באמצע. אתה לא יכול.
בלתי אפשרי.
יפה.
מספיק גם מסעדות שיש להם גריל פחמים, והוא לא ענק,
כן.
רק לתדלק אותו, להוסיף לו גחלים באמצע סרוויס, שישי ערב, את רוצה למות, צריכים, מישהו
כן.
אחד מרים את הרשת,
כן.
מישהו אחר הופך את הגחלים, מישהו כן. אחר שופך גחלים חדש, סיפור מהפטרה.
כן.
טוב.
אז זהו, אז אנחנו ניכנס למטבח, נקווה שאין לכם אלרגיה, אם אין לכם אלרגיה, אתם מוזמנים להמשיך איתנו למטבח, מה שנקרא.
ואם לא, תשארו פה, תקשיבו,
כן.
תדעו מה אתם מפסידים.
כן.
אז מה את אוהבת לאכול עם דפות?
מה לא? וואי, תקשיב, לבחור אחד זה קשה. אז כמו שאמרתי, קוקי בחמאה ושום בפטרוזיליה, אני מתה על זה, אני משוגעת על מול מריניאר. כאילו, מולים בכלל, ברוטב וזה, יש הרבה שאני מאוד מאוד אוהבת. נגיד, המולים עם המיסו שפעם מוטי טיטמן היה מכין במילגו, וואו, אהבתי עליהם. והמולים של ההוטל, שיש בהם הוטל מונטיפיורי, שיש בהם כוסברה, אבל בסוף, 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 אני הכי אוהבת את המול מריניאר. סופר קלאסיקה. חמאה. שום עין לבן, עם בצל, עם...
לפעמים בירה.
עם בצל, עם סלרי, עם גזר. כן, כמו שאתה אומר, לפעמים בירה.
קצוצים דק, 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 דק.
כן.
שיכנסו פנימה לתוך המול.
ואני מכינה את זה בבית.
כן?
כן, כי תקשיב, מולים... וואי, איזה טעים. מולים זה כל כך דבר שקל להכין אותו בבית. בסוף, אם יודעים איך לטפל בהם, יש לי אגב מתכון באתר שממש מפרט מה עושים לפני השטיפה, מה עושים אחרי השטיפה, איך, אם צריכים להיות פתוחים, סגורים, כי זה תמיד נורא נורא מבלבל, הקטע הזה של רגע, לפני המחוות, הם צריכים להיות סגורים או פתוחים. אז זה מסביר את זה שם, וזה די קל. כל מה שצריך זה סיר גדול ואת המרכיבים, והם...
ומכסה.
ומכסה.
כן.
ואני ממש ממש אוהבת מול מריניאר, וכמו שאתה אומר.
אז רגע, אז תני שנייה את ההסבר. מחממים שומן במחוות.
מחממים שומן במחוות, חמאה ושמן זית, אני תמיד אוהבת לעשות את זה חצי-חצי, mm-hmm. אני מניחה שבמקור אין שמן זית, לאור מדינת המקור ממנה זה מגיע, צרפת, mm-hmm. ואז אני את הבצל, את הסלרי והגזר אני מתגנת, לקראת את הסוף גם מוסיפה שום, שמה את המולים, מתחילה לנער, mm-hmm. סוגרת את המכסה, נותנת להם להיפתח, קצת יין לבן, ואז אני מוסיפה, אני מנסה את זה, עוד קצת נותנת להם להתבשל, או חמאה או טיפה שמנת מתוקה, מלא פטרוזיליה,
מלא פטרוזיליה,
וזהו, בטוטל זה 6 דקות ככה יוצא על האש, כל הדבר הזה.
יותר מזה והם התייבשו.
נהיות קמחיות ומיובשות, נכון? וזהו, וחייבים להגיד לאכול את זה עם צ'יפס. הומייד.
הומייד.
כן. אגב, בצרפת יש מאכל, זוכר בפרק על בורדו, שדיברנו על זה, על המולים, על הקרש.
כן. כן.
אקלד קראו לזה.
מולים מסודרים בספירלה כזאת כן. על קרש, שהם מאושנים במחתי אורן.
כן, שהם שמים אותם מעל מדורה כזאת, כן. ואז הם פשוט נהיים מאושנים, וזה
וואו.
אגדה.
כן.
ועוד משהו שאני מאוד אוהבת גם לאכול ממולים, גם להכין לבד, mm-hmm. זה מולים כבושים. Mm-hmm. או אסקבצ'ה, בתכלס.
כן.
שזה שיטה ספרדית יותר.
כן.
שאני פשוט שמה אותם בתוך מחוות מאוד מאוד רחבה עם מכסה, ואיזה 3 דקות, כמו שהם, אתם מולים,
כן.
וככה מנערת קצת, ונותנת להם מהחום להיפתח,
כן.
שולפת אותם החוצה, ואז אני לוקחת ציר קטן, מחמם בו שמן זית, במקור שמים חומץ, אני יותר אוהבת עם לימון, כל מיני תבלינים, זה יכול להיות, אני אוהבת צ'ילי גרוס בפנים, קצת גרגרי כוסברה אפשר לשים, או כל דברים כאלה, גרידת לימון זה גם כיף, או גרידת ליים.
מה היחס של השמן חומץ או שמן לימון?
הם עושים את זה חצי-חצי, בדרך כלל הספרדים, אני לא, אני עושה את זה כמו וינגרט, הרבה שמן וקצת לימון, אני לא רוצה שזה יהיה חמוץ מדי, ואני מביאה את זה על סף רתיחה את השמן, זורקת פנימה את השום, כדי שהשום לא יישרף, טק שופכת על כל המולים, בלי הקונחייה, הוצאתי אותם מהקונחייה, וזהו, נותנת להם לעמוד בחוץ עד שזה מגיע לטמפרטורת חדר, איזה שעה.
הם לא מכוסים.
מכסה אותם בשמן, כן, אני מסדר אותם בשורה כזאת, על פיירקס כזה.
שטוחים.
שטוחים, שמה,
כן.
ואז מלא גם יסבי טיבול, שם במקרר,
כן.
על ברוסקטה, אל אלוהים.
אל אלוהים.
אל אלוהים.
אל ישראל.
ממש, אחד הדברים שאני הכי אוהבת לאכול ממולים.
וואלה.
כן.
כן.
מה אתה אוהב?
אני הדרך הכי, כמו שאמרנו, מול מרניאר או
מול פריט.
מול פריט, הטעים שתיארת מקודם, זה בעיניי הדרך האידיאלית לאכול. אני מאוד אוהב צדפות רייזו, אבל פה בארץ הן גם יקרות בטירוף. ראיתי 180 שקלים לאוגדה כזאת.
וואו.
זה מחיר, אני לא מסוגל להתמודד עם מחירים כאלה. ובמסעדות גם זה יהיה כמות מאוד קטנה, אל מול מחיר מאוד גבוה, זה לא משתלם לי. אני חושב שהדרך שאני הכי 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 אוהב לאכול צדפות, בלבד קוקי מטוגן ככה, שאולי בכמה מילים צריך להתייחס אליו כמו נתח של בשר.
Mm-hmm.
צריך לחמם מחוות לחום מאוד מאוד גבוה, צריך לשים שומן במחוות ברגע האחרון, אחרי שהמחוות כבר לוהטת, לתגן אותם טוב טוב עד שהן משכימות מצד אחד, להפוך אותם עד שהן מקבלות קצת צבע בצד שני, ולהוציא מהאש. זה סיפור של 2-3 דקות, לא יותר, אחרת הן התייבשו, הן צריכות להיות נעות קצת במרכז, והדרך הכי טובה לדעת מה מצבם היא לגעת בהם, כמו שאתם נוגעים בסטייק, כדי להרגיש בדיוק לאיזה מידת עשייה הוא הגיע, אז אתם צריכים את המידת מדיום, מדיום רר, אותה תחושה גם בקוקי, כן, אבל אני חושב שהמאכל שאני הכי אוהב לאכול עם צדפות, זה קלם צ'אודר.
צ'אודר.
זה צ'אודר, מי שלא מכיר, זה מרק מוקרם, אפשר להגיד מוקרם.
כן.
זה מרק מנחם, טעים, נתקתק.
אם משהו בבסיס שלו הוא על בסיס שמנת, זה נחשב מוקרם?
אני לא יודע, נראה לי מוקרם זה התהליך של הקרמה למעלה, אבל זה כל כך מוקרם המרק הזה, שכאילו אפשר לתאר אותה בצורה אחרת. היום הוא באמת שמנתי ונפלא, ובמקור הוא לא. במקור לא היה בו מוצרי חלב, הוא היה על בסיס עגבניות, הוא נולד ב-1919.
איפה?
באזור סן פרנסיסקו. ואגב,
זה לא ניו זילנדי צ'אודר?
לא.
די.
ואגב, שם אכלתי את הצ'אודר הראשון שלי.
או.
בפיר 39 בסן פרנסיסקו, בטיול אחרי צבא, הוא הגיע בתוך כיכר לחם.
וואו.
שמרוקנים אותה ושופרים פנימה את המרק, וזה הקערה שלך.
אבל איך אפשר להכין כזה דבר בבית? זה נורא יקר. אין לנו קלאמס בכמויות כאלה בישראל.
זה סיפור. כל נושא היבוא פירות ים לפה זה סיפור. סיפור בעייתי.
כן, ואז לעשות מהם ציר וזה, זה חתיכת טירוף.
כן. וזה מרק, תראי, יש גם צ'אודר טירס, ויש גם צ'אודר טבעוני, הם מחליפים את הצדפות בכל מיני דברים, בגדול זה מרק שמנתי על בסיס של תפוחי אדמה, שמנת ובקושי, לא שמים שם הרבה ירקות, ואיזשהו בסיס של חלבון, אבל זה טעים.
אתה יודע איך הדברים, אנחנו מדברים פה, כבר כמה פעמים אמרנו כמה חשוב שומן בתוך הצדפות, אתה יודע, גם במולים, וגם באסקבצ'ה, וגם בצ'אודר, הכל אנחנו מדברים על שומן. בספרד, יש להם קטע שהם הרבה פעמים שמים את מולים על, על פלנצ'ה כזה.
כן.
וכשמורידים על פלנצ'ה, הם רק שמים איזשהו חומץ שרי נגיד, ומלח. אכלתי את זה בלונדון, הטאפס בר הכיפי של לונדון. אכלתי את זה בלונדון, תכף אני זוכר איך קוראים למקום, אני פשוט בהלם שלא זוכרת.
כן.
וזה מפתיע מאוד, כי זה באמת רק עם חומץ, אין בזה שומן.
כן.
הספרדים גם עושים מזה קרוקטים, טיגרס כאלה, מין
מצופים.
מולים עם רוטב בשמל סמיך כזה, כמו שהם עושים את הקרוקטים של הבשמל, טבולים בפירורי לחם ומתוגנים, זה גם אדיר. ועוד צורה מדהימה של מולים, זה הגדולים, כמו בטורקיה, שממולאים באורז, אתה מכיר את זה?
כן.
מלאים את זה באורז, מבשלים את זה בסיר גדול, ואז אתה פשוט אוכל ביס, כזה כף אורז עם מול בפנים.
כמו אויסטר.
לא, אני משוגעת על זה.
כן?
אני אוכל לאכול 400.
וואו.
ממש.
טוב. אוקיי, מולים את עושה בבית, כן. אני יודע, אבל בכלל צדפות באופן עקרוני את מבשלת בבית?
אתה יודע, קוקי, אני לא, 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 אין לי כל כך נגישות לקוקי טרי, ואני לא עכשיו אתחיל להכין כפור בבית.
למרות שהכפור באיכות מאוד מאוד גבוה.
כן, אבל אני נורא, אני לא יודעת. הספק דגים שלי הוא ספק דגים כשר. אז שם אין לי סקלופים.
כן.
לפעמים אני קופצת ליד הבית לבטשון, אז אני קונה מולים, אבל אתה יודע, כאילו, לא ראיתי שם סקלופים, אז לא, לא יצא שהכנתי את זה פה בבית.
כן. אז אני גם לא יוצא לי אף פעם להכין.
לא, מולים כל הזמן. מולים כן, הם אוהבים את זה, ותקשיב, לבשל מולים. לארבעה אנשים שאוהבים מולים, זה פשוט ביפר יותר הגיוני לעשות את זה בבית מאשר במסעדה. זה פשוט יוצא לך שליש מחיר.
כן.
וזה גם לא מסובך, זה לא שצריך פה עכשיו איזושהי טכניקה מאוד 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 מסובכת.
אני, השימוש שלי בבית בצדפות, את יודעת מה אני חושב עכשיו? זה רוטב צדפות. כשאני מבשל הרבה בסגנון אסיאתי, רוטף צדפות הוא מרכיב מאוד מרכזי במטבח הזה.
נכון. אבל בעברית אנחנו קוראים לו זה.
בדיוק. הרוטף צדפות הוא עשוי מאויסטרים, זה אויסטר סוס.
נכון.
אז נראה לי נשמור אותו לפרק שנקדיש לאויסטרים.
בטח, כי יהיה
אבל,
כזה.
אבל הנה טיזר קטן, רוב הרטבי צדפות כמעט ואין בהם צדפות.
אשכרה.
כן, זה פחות מ-3% תמצית צדפות.
ממש טבעונים.
ממש.
אם כבר מדברים על טבעונים.
אם כבר מדברים על טבעונים.
בואו נרחיב קצת את היריעה עם אולי השף שהכי מתעסק עם צדפות בארץ.
בואי.
אנחנו מתקשרים לשף אילון אמיר, שף מסעדת הבסטה.
הלו.
הלו, הלו, הלו.
שלום.
שלום, צהריים טובים.
מה העניינים?
מה קורה?
בסדר גמור, בסדר גמור, הכל טוב.
אני קודם כל רוצה לנזוף בך, שנייה לפני הצדפות, אני רוצה לנזוף על זה, על השלישי תבשילים. יש להם בחורף בבסט הקטע של שלישי תבשילים. עכשיו אני בשלישי לא בעיר, אני לומדת בימי שלישי.
נכון.
אני לא יכולה להגיע אף פעם.
תהפכו את זה לרביעי תבשילים.
אתמול אני חושב שיצאו 10-15 מנות של תבשילים, שזה כלום, כן?
אוקיי.
נכנתי בערך איזה, נגיד, ממוצע 100 מנות. אמרתי, וכאילו היה עבודה, זה לא שלא, זה היה, פשוט לא אכלו. ואז באתי בערב, ופשוט חיסלו את כל התבשילים בקטע לא נורמלי. אז נראה לי שאתה יכולה לסיים את הלימודים, ופשוט כנראה שזה מה שאנשים עושים.
אני אגיד לך גם עוד משהו. אתמול החזאים הרגו את הפרנסה כן. בעיר. הם פשוט אמרו, שערה, שערה, שערה. אף אחד לא יצא מהבית. שערה לא הייתה.
נכון, נכון, נכון.
ממש.
זה, נתנו לה שם וזה, צריך להחצן את זה.
אני בכלל חושבת שהשם של הסופה הזאת היה יחסי ציבור לפרק הסיום של משחקי השף, שבדיוק היה אתמול.
יש מצב ענק שככה זה עובד.
ברור.
מי ששם יושב ואומר, מחר המזג האוויר, אנחנו צריכים לתת בראש, כדי שאנשים יעלו את הרייטינג של ה...
נכון, ואז הם גם קראו לסופה בשם של אחת המתמודדות בגמר.
אני לא ראיתי.
קוראים לה ברברה, I don't think שזה כאילו מקרי לחלוטין. אני גם יכולה להגיד את זה, ברברה, את יודעת שהייתה זה, הייתה ברמנית בחתונה שלי?
לא, אבל אני יכול להגיד לך שאני הייתי בטוח, כשדיברו על ברברה, 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 הייתי בטוח שמדברים עליה. לא הבנתי שזה השם של הסופה.
אבל אני אומר לך.
לקח לי זמן. ממש. סתום בלום.
בוא נחזור לענייננו, הצדפות של הבסטה. תגיד, אילון, מאיפה מגיעות הצדפות אליכם?
בוא נראה, קודם כל אין לנו כזה מבחר ענק פה בארץ. אנחנו תכלס מדברים על מולין, בונגולי, רייזר, זהו בעיקרון, אלה הדגים, אלה הצדפות, ואויסטרים כמובן.
וקוקי.
וקוקי סנג'אק, נכון, סליחה. זה בעצם הסוגים שמגיעים לארץ, טריים. רובם מגיעים בעצם כולם מגיעים מהולנד, חוץ מהמולים שהם מגיעים מנורווגיה.
וואלה.
אז בעצם יש לנו איזה פעמיים בשבוע, או פעם בשבוע, של ספק אחד, שהוא היבואן בעצם של כל הצדפות, מגיע את כל הצדפות, או ביום שני, או ביום רביעי, או אם יש כמויות עולות, אז הם מביאים פשוט פעמיים בשבוע, ומחלקים את הצדפות בין המסעדות, ככה בעיקרון זה עובד בארץ.
איזה משוגע זה, שבעצם זה משוגע, כאילו אתה תלוי באמת אם זה מגיע שני או רביעי, זהו.
אין לך פה במשחק, הם לא מתאימים לגידול מן הסתם בארץ, כי הטמפרטורה של הים מאוד מאוד חמה, ואת לא יכול לגדל את הצלפות האלה בטמפרטורה הזאת, אז גם אי אפשר, למרות שבטח אני מתאר את זה שבעתיד נסו איכשהו גם את זה להפוך לזה סוג של חקלאות, ואז אולי כן יש פיקוי שזה מתישהו יקרה גם בארץ.
אז באמת, יש את הדעה הרווחת שצדפות אוכלים רק שקר, כשבחודשים שנגמרים באות אר.
או שיש בהם אר.
או שיש בהם אר.
כן, מספטמבר עד אפריל.
כן. זה נכון, מרגישים הבדל בין צדפות של עונה ככה לעונה חמה?
כן, אתה מרגיש הבדל. בכלל, כל מה שקשור לים, החורף עושה לו טוב, הטמפרטורות הנמוכות עושות טוב למשהו שאתה מוציא אותו מהים, ואז גם כל השינוע וכל התהליך שמגיע בצורה הרבה יותר טריה, החום פשוט פוגע בזה. אז זה נכון, בעיקרון הרעיון מאחורי חודשי האר האלה, זה משהו שהיה שייך לתקופה של פעם, שבעצם בקיץ זה היה חם, והיה קשה להם לשנה את זה, אז נראה לי שפשוט נתנו דגש יותר על החודשים האלה. היום כל הצדפות זה בעצם חקלאות ימית, זה בתוך אזורים מסוימים בים, או אזורים שבעצם לוקחים את המי ים ומגדלים את הצדפות בהם, זה כבר לא ממש רלוונטי. הצדפה בעצם מפוקחת, מבוקרת, כל התהליך מבוקר, אז אין פה באמת שינוי. מה שכן, הם טיפה יותר קטנים בקיץ,
כן.
אז אותם טיפה נהדר.
הם הרבה יותר קטנים בקיץ, אבל אתה יודע, זה דווקא נחמד שזה גידול, ואז אנחנו יכולים להיות יותר בטוחים שזו צדפה שהיא בסדר, והיא לא מקולקלת, כי אני מקודם הייתי בחרדות על זה שיש הרעלה של צדפות.
כן, זה באמת מפקח על זה, אבל בסוף אני בכלל, אני מאמין, למרות שאני צורך הרבה צדפות בבסטה, ואני גם מאוד אוהב לאכול צדפות, אין מה לעשות. את הדברים האלה, אני אולי עדיף לפעמים לאכול דווקא באזור שזה מגיע ממנו, גם מבחינה הזאת של, של פחד של כל העניינים, שזה דבר מאוד מאוד רגיש,
כן.
וגם אני נמצא באזור מסוים, שזה בעצם מה שגדל שם, אבל צריך ליהנות ממנו. כל השינוע הזה, להביא את הצדפות האלה פה לארץ, זה נראה לי...
חתכת מסע, כן.
כן.
אבל זה קטע, אני זוכרת שפעם היה יבוא גם מקנדה, ואני זוכרת שגם היה מולים נוראים כאלה מניו זילנד פעם. הם עדיין קיימים? אתה יודע מה אני מדברת, לוקסי?
שיקול היבא.
הירוקים?
הירוקים הגדולים.
מה שמייבים כרגע זה מהולנד, והכל אני לא רוצה לעטות, אבל אני כמעט בטוח שהכל זה מאותה חברה שמייצרת את כל הצדפות במקום אחד, וכן, זה הכל מגיע...
מסודר.
אתה גם רואה, הכל ערוז, מחידים בגודל ברובם, וכזה. הצדפות טער, צדפה שאתה רואה ממש, מגיעים אחד, 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 אחד. יכולה לאכול את זה במדריד לא מזמן, אז הוא בא, אומר לי, יש לי ארבעה רייזרים, כאילו, זה לא מחקלאות ממחקה.
כן.
זה פרה, בדיוק, הוא הולך, הוא מוציא, יש לו מישהו שהולך, מוציא אותם מהחול,
וואו.
ואז הוא אומר לך, יש לי היום ארבע רייזר, אז כאילו, הוא אף על עצמו ש...
תביא את ארבעתם, כן.
כל אחד בונגילה, ואתה אוכל אותו, אתה נטרף, אתה אומר, וואו, בגלל זה אנשים אוכלים את זה, זה כאילו משהו אחר לגמרי, ממה שאנחנו רגילים לאכול בחקלאות הזאת, זה גם טוב, כן, זה לא שזה גרוע.
כן.
פשוט עולם אחר.
אצלך יש צדפות טער?
בטח.
כן? לא הייתי בבסטה בזמן?
יש, כן.
איך אתה מכין אותם? מה השיטה הכי טובה לבשל אותם?
קודם כל, הן מגיעות חיות. בכלל, כל הצדפות הן חיות, מן הסתם. אז אתה רואה את הממש זזות. אני עושה פה בעיקרון שתי מנות. אחד זה שמן זית, שום, וטיפה מיץ לימון. זה פשוט זורג אותם פלימה לשנייה ומוציא. ממש בישול של, אנחנו מדברים על משהו כמו חצי דקה.
אשכרה.
40 שניות, ואתה מוציא את הצדפה החוצה. ואני עושה נאה, שזה נחמד מאוד. אבל זה כבר עבודה, אתה צריך להתחיל להוציא את מערכת העיכול, ויש שם עבודה לעשות, שהיא טיפה יותר מורכבת מ...
רייזור נאה?
להקפיץ את הצדפה. רייזור נאה, כן. עכשיו...
שלום, קוראים לי אפרת, אני אצלך הרבה יותר מדי, איך זה יכול שמעולם לא אכלתי רייזר נע? מה, what's wrong?
אז אוקיי, אז הם צריכים, קודם כל, הצלחה להגיע ביום שהם מגיעים עם הסתם.
תגיד מתי.
זה או יום שני או יום חמישי.
אוקיי.
כי הם חייבות להיות בסיאן, ואני לא תמיד עושה את זה, כי לפעמים זה מרגיש לי שהם לא לא בסניין, אז אני לא, אני לא זד. אבל ברגע שאני רואה שהן זזות, שהן חיות, יש להן ריח נקי מאוד של ים, זה, זה תכלס הקטע. אני פשוט מריח את זה, אתה מריח ריח נקי כזה של ים, אני לא יודע איך להסביר את זה. מי שמכיר את זה, אולי קצת פחות, אבל כשזה מגיע מהספק ואתה פותח את ה... את הארגז, אתה מקבל בום כזה של ים נקי, לא יודע איך להסביר את הריח הזה, אז אתה יודע, אתה יכול לעשות את זה, וזה מעדן מטורף, זה מתקתק וטעים, ואני גם לא נוגע בזה, טיפה שמן זית, קצת סבט בול, וזהו, ובעיקרון כל העניין עם הצטפות שיער, זה שהן צריכות באמת בישול קצר קצר, ואז נשארות רכות וטעימות, עברת איתם את מידת הפייה שלהם, זה הופך להיות כמו גומיה.
אוקיי, אז אם כבר אנחנו מדברים על זה, אפשר לעשות מיקס של צדפות בסיר אחד? הרי כל אחת צריכה זמן בישול ארוך, או קצר, או של שניות. אם אנחנו רוצים לעשות גדרה...
צריך, אבל שוב, זה כאילו דורש להיות עם טכניקה טיפה יותר גבוהה, ולדעת לדייק את הזמנים. בעיקרון זה אפשרי. זמנים הם שונים לגמרי. אם נגיד הבורגולי, יש לוקח לו זמן פשוט להיפתח. אז ברגע שהוא נמצא בתוך, בתוך הנוזל, לוקח לו איזה 3-4 דקות עד שהוא נפתח. אז כדאי נגיד להתחיל עם הבורגולי, לאחר מכן להוסיף נגיד את התמולים, ואז ממש לקראת היציאה להוסיף את, את הרייזור. אז בעצם זה יגרום למצב שאתה לא מייבש ולא פוגע באף אחת מהן.
אוקיי.
זה הרעיון בגדול.
כמו במוקפצים שאתם שמים לפי סדר הקושי של הירקות, אין מה לעשות, זה... אוקיי.
נכון, אבל הצדפה מוכנה ברגע שהיא נפתחת, זה החוק בצדפה, ככה אתה גם שומע את זה, במיוחד בוונגולי כמשמנמנים כאלה, אתה שומע טק והמחווש, אתה יודע שמתחילים להיפתח, אז אתה יכול בעצם לעבור לצדפה הבאה.
אשכרה.
זה בוונגולי, טלק. מתחיל להיפתח, זורק את המולים, פלק, מתחיל להיפתח, זורק את הרייזר, גם הרייזר יש להם סוג של פתיחה, הוא טיפה קצת שונה, זה כזה, נפתח כזה לצדדים, זה לא פתיחה, זה, הם לא סגורים לחלוטין, זה גם איזה סוג של פתיחה כזאת של הצדפה, ואז אתה יכול בעצם לדייק.
השאלה האחרונה בנוגע לקוקי נע, שזה אני כן אכלתי אצלכם, וזה נורא 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 טעים. לנו בבית מאוד מאוד קשה לשים את היד על קוקי טרי. אפשר לעשות קרפצ'ו של קוקי סנג'ק מכזה שהיה קפוא, שלא כדאי?
בעיקרון כן, דווקא כל הקפואים האלה הם בסדר לעשות איתם, אני אף פעם לא ניסיתי את האמת, אבל אני חושב שהטעם, פשוט הטעם נעלם אחרי ההקפאה הזאת. מבחינה של מערכת העיכול וזה, לא צריך להיות שום בעיה, זה בסדר גמור, אבל אני חושב שמבחינה הטעם זה הולך לאיבוד. ספציפית לקוקי סנג'ק, מגיע קוקי סנג'ק בקולחייה, לא תמיד, נגיד השבוע הגיע, שהוא מן הסתם חיה, היא מגיעה סגורה, היא מין קליפס כזה שתופס אותה,
כן.
אתה פותח, מנקה ופורס, מאוד מאוד פשוט, ויש היום קוקי סנג'ק שמגיע בחבילה סגורה, בלי הקולחייה, בתוך קופסה כזאת, טריעיל, ואין טעימים לאללה, אתה יכול לעשות אותם גם קרפצ'יו, פשוט אין לך את השואו של הצדפה עצמה.
טוב, יפה, יצאנו רעבים. אני בדרך, אז יאמר.
זה פגיעה ביום שלישי הקרוב בערב.
איזה יום שלישי? היום רביעי, נראה לך שאני מחזיקה עוד 6 ימים?
לא, לתבשילים.
הגיע היום, באמת, הגיע היום הכל. קוקי סנג'ק, רייזר, בונגולי, הכל הגיע היום.
אוי, 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 איזה פרצוף, איזה פרצוף היא עושה. טוב, תכין כמות כפולה מהכל.
כל באמת, ברמה, בטופ.
משגע, יפה, אני יודעת איפה אני לוקחת את נורי לארוחת ערב.
טוב,
יאללה.
אילון אמיר, שף מסעדת הבסטה, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
בכיף, בכיף, עמודים, ביי, אחלה שבוע.
ביי.
ביי.
ביי, ניתות.
וואו, טוב, זה היה מאוד מאוד טעים, זה עשה לי הרבה מאוד חשק, אני, אתה יודע מה קורה בשלב הזה בתוכנית?
את כבר מאבדת את זה, את לא פה, את לא איתנו, אין לי מי לדבר, חברים יקרים, הגענו לסוף התוכנית, היא כבר יצאה, היא בדלת, אני לא מאמין.
ביי.
תודה רבה שהייתם איתנו, אני אפרד מהם, זה בסדר, תלכי, תלכי, תורידי את התיק לפחות. אנחנו פה, כל שבוע. שבוע הבא נהיה שוב עם פרק חדש, אתם מוזמנים לחפש אותנו ברשתות החברתיות.
אני פה שלא יעבוד עליכם.
אתם מוזמנים כמובן לפנות אלינו תמיד עם שאלות, רעיונות, הצעות, אנחנו נמצאים באינסטגרם, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, יש לנו גם מייל, enzel.luxi@gmail.com.
אפשר ללכת?
ואנחנו נהיה פה שבוע הבא עם פרק חדש ונושא חדש.
עכשיו אפשר ללכת?
יאללה ביי.
ביי.